אנחנו היום בפרשת השבוע, יום חמישי, ו' בחשוון, תשע"ה, השיעור לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם אלו הכתובים בשמותיהם על הלוח. פרשת לך לך. כמו שאמרנו כבר בפרשה הקודמת, פרשת נוח, אנחנו נשתדל כל שבת בשבת לחבר בצורה כלשהי לשנת השמיטה, שנה זו, שנה שאחת לשש שנים אנחנו נפגשים איתה, כמו שאמרנו, בשנת השמיטה כבר הזכרנו, נחשבת שנה שהיא בחינת שבת, שכתוב שבת לשם, כן, לגבי שנת השמיטה, כלומר אנחנו בשבת קבועה במשך כל השנה, ותכף נבין מה ההקשר שלנו לפרשת השבוע, ועל מנת להבין את ההקשר לפרשת השבוע, אני רוצה לקרוא לפניכם פרק תהילים שלא נמצא אצלכם. אומר דוד המלך בפרק קוף יוד בתהילים, לדוד מזמור, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך הדום לרגליך. מטיע עוזך ישלח אדוני מציון, רדה בקרב אויביך. עמך נדבות ביום חיליך, בהדרי קודש מרחם משחר, לך טל ילדותך. נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי צדק. אדוני על ימינך, מחץ ויום אפו מלכים, ידין בגויים מלא גביות, מחץ ראש על ארץ רבה, נחל בדרך ישתה, על כן ירים ראש. אני רוצה שהפרק הזה יעמוד בזכות עם ישראל. אני רוצה להתפקד בחלק מהפסוק, ואני אקרא את הפסוק כולו, קודם כל, בהדרי קודש, מרחם משחר, לך טל ילדותך. ניקח את החצי השני, לך, מזכיר לנו פרשת לך לך, טל ילדותך. מקד במילים או במילה טל, היא תהיה מרכז השיעור שלנו היום. בפרשת השבוע שאנחנו מתחילים בפסוק הראשון, אנחנו קוראים, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אומר רש"י, לך לך להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אתה זוכה לבנים. ועוד שהודיע טבעך בעולם. למעשה, יש פה פנייה, דיבור, של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לנטוש, לעזוב, לנתק כל קשר מעברו. לך לך מארצך, כלומר, נתק את עצמך מרגשות שיש לאדם כלפי הארץ שבה הוא נולד. מולדתך, רגש יותר חזק. כלומר, משפחה, סביבה טבעית, קרובים, שבט. זה המקום שאתה נולדת בו, הסביבה שאתה חיית בה עד אותו רגע. ומבית אביך זה הרגש החזק ביותר שיש. כלומר, שכח כל מה שאתה מכיר, הכרת, רכשת, גדלת עליו בבית אביך. במילים אחרות, אולי אני אומר פה זה דבר שהוא מטמיע, אבל בוא נצייר רגע את המציאות של הציווי הזו בעין אחרת. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם במילה אחרת, מהיום אתה יתום. יתום מעם, אין לך שום קשר אליו יותר. יתום מקשר אל מולדת, כלומר משפחה קטנה מורחבת, ויתום מארץ. במילים אחרות, אין לך כלום. תעשה ריסט, תמחק את כל מה שאתה מכיר. מה אתם אומרים? זה ציווי מורכב ביותר. כל הטבע הבסיסי של אדם זה להיות קשור ללאום, למדינה שבה הוא נולד. אתם זוכרים מה עושה מלך אשור כשהוא מגלה את ישראל? הוא לוקח אותה מפה לאשור ומביא לכאן גויים אחרים. מה המטרה בזה? מה הרעיון שעומד ברגע שאני מנתק אדם מאדמתו? זה ליצור אצלו אפס תקווה, נכון? ליצור מצב שהילדים שיוולדו לו בארץ הגלות, אחר דור אחד, שניים, שלושה, ישכחו מאיפה הם באו. זה יהפוך להיות איזה מין סיפור היסטורי במשפחה. פעם, כן, היינו אנחנו צאצאים, המשפחה גדלה בן, נולדה בן, אבל זה לא מעניין בכלל. אני אזרח של, נולדתי כאן. כאן נולדתי, איך השיר הזה? כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי. לא, אני אמריקאי. אני אמריקאי, אני אירופאי. אני ממצרים, אני ממרוקו, אני לא מישראל. תראו איך היום זה כל כך השפיע, שכשאתה שואל בעדות, יהודים כולנו, אחים. לא, אני טוניסאי, אני מרוקאי, אני תימני, לא נכון.
לא רוצים לשאול אם אתה פרסי?
לא, זה לא נכון. כן, אבל זה לא נכון. אני יהודי גולה מתימן. אני יהודי מגלות מרוקו, אני יהודי מגלות טוניס, אני גולה, אני גלותי, אני באתי מגלות אמריקה.
גלות...
אף אחד לא אומר את זה!
נו ברור שלא, כי שואלים אותך...
זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. ניתקו אותנו מהארץ שלנו. ניתקו אותנו מארצנו, אין לנו רגש כלפי הארץ. ממולדתנו, איזה שבט אנחנו, ראובן, שמעון, לוי, לא יודעים. מה הקשר שלי רגשית אל שבט זבולון? יש רגש כזה בכלל? אולי אתה משבט זבולון? מה הרגש שלך אל שבט ראובן? שום דבר. שאלה
רבה.
אבל לא היית משבט ראובן.
רבה, אני שאלו אותך איזה דת אתה
לא יודע. רגע, רגע. אני מראה את התקלה פה עכשיו. שים לב, אתה רק עוזר לי. אתה מחזק. שקענו בגלות. ואתה בכלל לא חושב את זה. כל כך כל כך התרחקנו בגלות הארוכה הזו, נשארנו יתומים, בהבנה, לאיזה שבט אנחנו. נותקנו ממסורת אבותינו, שהיו לפני 2,000 שנה, 1,000 שנה, חיים על מסורות יחסית חדשות, ושאריות של מסורות שעברו מדור לדור. פה הקדוש ברוך הוא, ברוך השם זכינו והקדוש ברוך הוא החזירנו לציון. אנחנו מתחילים מחדש. ניקח, ניקח דוגמה ממציאות. יש הרבה ויכוחים היום בעולם הפוליטי על כל מיני דברים שקשורים לדת ומדינה. דת וצבא. ורבותיי, נורא מעניין, בעולם היהודי יש ויכוחים על המאפיינים של השבת. בדרך כלל, מעלים את זה אנשים שלא רוצים לשמור שבת. אבל בעולם היהודי ששומרי תורה ומצוות, הדברים מאוד ברורים. יש ספרות עשירה מאוד, עתיקת יומין שעוסקת בעניין השבת.
אבל אתה תשמור שבת, אבל אתה לא צריך לזה בין המחל.
אתה לוקח אותי למקום אחר, ואני כן אחי אותו, כי הוא אחראי, ואני אחראי עליו, הוא אחראי עליי.
אתה לא
אחראי עליו. אני אחראי עליו, כי כולנו קשורים זה בזה, ותראה לעצמך ש... אנחנו בספינה אחת, אם אתה רוצה לעשות חור בחדר שלך, אתה מטביע גם אותי.
אז דקה, הספינה הזאת תוצרת ישראל?
הספינה הזו זה עם ישראל.
איך
אתה מדבר על עם ישראל, ברגע שאתה עושה חור אצלך, אני גם כן מסובן מזה.
בסדר, אבל אתה לא יכול, זה הדעה שלך, בעינות שלא
אומרים, אתה לא יכול... זה לא דעה, זו האמת.
אז זאת האמת שלך, אתה לא יכול...
לא, זו האמת שלך גם, ואתה לא מוכן להודות בה.
אז אם בן אדם לא מודה, אבל אי אפשר לחייב אותו ל...
אני יכול לחייב אותך, אני לא יכול להכריח אותך היום בכפייה. אבל כן צריך לומר לך שאתה מטביע את הספינה
שלך. לא, להגיד שאתה טועה אתה יכול להגיד, אבל אי אפשר לחייב בן אדם...
עכשיו, בוא, אני לא אקל
לסכם. לא, כי זה הרב, זה נושא של אמונה, אי אפשר
לסכם. לא, 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 לא. אני לא מאמין בחוקי המדינה, ואני חייב לעשות אותם אם אני רוצה או לא.
נכון, אם אתה לא רוצה, אז תעזוב את המדינה, אבל מבחינה שנייה, אתה לא יכול להגיד לבן אדם שבא לכאן מלכתחילה, ובמדינה עצמאות לא כתוב לך...
מגילת העצמאות, כבודה במקום המונח, היא לא מהווה בשבילי שום דבר בעל ערך מקביל, זהה, שווה לתורה. היא מגילה היסטורית חשובה, מדינית בלבד. אין לה שום משמעות דתית ומוכנית, ולכן היא כמו כל מסמך ממשלתי אחר. שהיא מכובדת.
נצליח לכבד אותה.
אני מכבד.
נו.
אבל, גם במגילת העצמאות.
נו.
אתה זוכר אותה? קראת אותה?
למדת
אותה. למדת אותה. אתה זוכר שמופיע על פי חזון הנביאים?
נו. בסדר, אבל הוא אמר באופן ישיר, הוא אמר את זה באופן
תקיף. על פי חזון הנביאים.
אבל אם הוא היה רוצה להגיד את זה באופן תקיף וישיר, אז הוא היה אומר, זאת תהיה מדינה דתית.
היות ומי שהקים את המדינה,
לא
אנשים לא דתיים, אז אני לא מצפה מהם לכתוב שהמדינה תהיה ותלך ותתקיים על פי חוקי התורה.
בסדר, אז מי היה רוצה לשנות את כל המדינה, הוא צריך...
זה לא קשור, זה לא קשור. אוקיי, בסדר, אז בוא ניתן לאמריקאים להשתלב, וניתן לערבים לכבוש את המדינה, ונהיה כולנו מוסלמים, וזהו, ולעזוב את זה.
שירות, עכשיו יהיה המדינה.
אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, זה לא נושא שלנו, עכשיו. אבל, כן, זכותי, למנוע נזק מעצמי.
מעצמו.
ואתה גורם לי נזק. ואני אעשה כל דבר כדי למנוע את הנזק. אתה מזיק לי. מבחינת, העניין שלא מדברים עליו, נחזור מנהלנו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו מה? תהיה גולה, תהיה נגלות, לכאורה, נכון? לך לך מארצך, מולדך ולביך. לוקח אותך מכל מקום גידולך, עוקר אותך לגמרי משם, ותלך אל ארץ שאני אראה לך, ושם יהיה לך טוב.
יש הרבה דברים בהגיונים, גם שהוא אמר לו להקריא את הבן שלו.
כן, אבל אנחנו לא מדברים פה עכשיו על היגיון, אנחנו לא מדברים על הפן הניסיוני, זה ניסיון, זה נכון. אבל זו לא הנקודה שאני רוצה לחדד הפעם. אמרתי, אני רוצה להתפקד להגיע למילה טל, למילה קטל. כלומר, עצם המשמעות הזו שאברהם אבינו מצווה עכשיו לקחת את עצמו ממקום א' למקום ב', כאשר הוא מנתק כל קשר, מעלה בפנינו מימד של חשיבה במספר מסלולים. ואני על מספר המסלולים האלה רוצה לדבר ולהתמקד בסופו של דבר במסלול אחד שיקשור אותנו לשנת השמיטה בפרשת השבוע שלנו בעידן של אברהם אבינו בהליכה שלו אל הגלות. כלומר, להשתחרר מן הגלות. זה נשמע מוזר. דווקא היציאה לגלות במקום שהוא היה, הוא השחרור הגדול יותר מן הגלות האמיתית שהוא היה בה, בלי לדעת. כלומר, אדם יכול להיות בארצו, במולדתו, בבית אביו בגלות. נקודה חשובה. וזה הרבה יותר קשה, ודיברנו על זה כדורני בשנה שעברה, הרבה יותר קשה לאדם כשהוא נמצא בביתו שלו, וזה רכושו, ומישהו אחר שולט שם. זה הרבה יותר כואב. כאשר אתה נמצא בארץ אחרת, אתה אומר אני בגלות, אבל כאשר אתה יושב בבית שלך, ויש מישהו שמשעבד אותך בבית שלך, אין לך השפלה גדולה מזה. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, זה המצב שלך. אתה נמצא בארצך, במולדתך, מבית אביך, ואתה בגלות בבית שלך. זה לא המקום. לך מפה. אבל אם אנחנו מחפשים בתורה ובחז"ל לפני המדרש, מי זה אברהם אבינו? מי זה? בן של תרח. זהו. אני כרגע אומר, לא נרד למדרש. מה הוא עשה? איפה הוא היה? איפה הוא גדל? איזה בית ספר הוא למד? שום דבר. כלומר, יש לנו מצב של ערפול, של ערפל, של חוסר ידיעה, מה עברו ההיסטורי היומיומי של אברהם אבינו. אנחנו רואים אחר כך מאברהם אבינו והלאה פירוט של הרבה הרבה פרטים אצל אברהם, יצחק, יעקב והשבטים, ממש סיפורים שלמים. אנחנו לא מוצאים אצל אברהם אבינו, ראש וראשון לעם היהודי, שום דבר. המדרש עוזר לנו. אבל יש איזה מין ערפה. אברהם אבינו של 75 שנה. אז אנחנו מדברים. כי כשאנחנו פוגשים את אברהם אבינו עכשיו בלך לך, הוא בשנה 75. זה משהו במועדון גיל הזהב? משהו כזה של פרפנסיה? די, רוב החיים אחרינו. תן לנוח. לא. אבל מה היה מיום הראשון שהוא נולד עד גיל 75? לא ברור. חזל בדרשות, במדרשים השונים, השלימו לנו את התמונה. והרמב״ם, שפת אמת, שם משמואל, ומצאו קשר לפרק תהילים שקראנו. יש רמזים בפרק שאנחנו קראנו בתהילים לערפל שיש סביב 75 שנים של אברהם אבינו לפני פרשת לך. אתם זוכרים, אמרנו שבפסוק ג' קראתי את חלקו השני. לך טל ילדותך. הפי הפשט, מה קוראים שלך טל ילדותך? כלומר, נשאר בך למרות שאתה בן 75, נשאר בך DNA. משהו מילדותך. איפה גדל אברהם? בבית עבודה זרה. נשאר אצלך משהו. לחלוחית. קצת. לך קצת ילדותך. כלומר למעשה המדרש אומר, ואני קורא דברי המדרש, לפי שהיה אברהם אבינו מתפחד ואומר, תאמר שיש בידי אבון שהייתי עובד עבודה זרה כל השנים הללו. כלומר אברהם אבינו שאומר לו ואמר הוא לך לך מארצך ומארצך מבית אביך, הוא לא רואה בזה יציאה לגלות, הוא רואה בזה שחרור מהגלות. מהגלות הרוחנית שלו, מהארץ, מהארציות, מהגשמיות החומרית שהכל קשור רק לחומר, אלוהי חסף, אלוהי זהב, עץ ואבן. הוא פוחד. האם באמת נשאר בי אחרי כל השנים הללו? כשהמדרש אומר שאברהם אבינו הכיר את בורו באיזה גיל? בגיל 3, התחיל במסע של החיפוש. ה-72 שנים של חיפוש אחר הקדוש ברוך הוא. והוא מצא אותו. עם כל זה אברהם פוחד שנשאר בו קצת מלנחלוך ההוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, לך טל ילדותך. מה זה טל? מישהו יכול להסביר לי? מה זה טל?
בלילה.
מה באמת? זה? 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 לא שאלתי מתי זה יורד ומתי זה בא, מה זה?
מים.
בדיוק.
גשם
החוץ. זאת מה? יפה, לחות. זה לחות. מתי יורד טל בעונות השנה? כל השנה. גשם מתי יורד? רק בחורף. כלומר, שלמעשה הטל הוא קבוע. קיץ, חורף, סתיו, אביב, יש טל. מה ההבדל המהותי, העמוק, מבחינת סתירה בין טל לבין גשם? איך? כמות? כן, אבל נדבר על מהותי.
יש לכם מה?
איך? הגשם יורד ו... איך הוא נספד? באדמה. נכון? כלומר, הגשם יורד לאדמה, נספד באדמה, והצמח שותה את הגשם, את המים הללו עם המינרלים שיש באדמה, ואז הוא צומח. כלומר, זה מלמטה. זה מתחת. הטל. איפה הוא מופיע? מלמעלה. הטל יורד מלמעלה. הוא נח על העלים. על הגזעים. לא למעלה. שניהם גורמים לצמח לפרוח, לגדול. אבל מאיזה מקום? שונה לגמרי. זה מלמטה, זה מלמעלה. לכן אומר המדרש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה טל זה פורח? כלומר, גורם לצמיחה, גורם לפריחה, גורם לגדולה, אף אבונותיך פורחים. כלומר, הטל, כמה זמן הוא נמצא על הצמח? עד הרגע שהשמש מתחילה לחמם פני הקרקע, הוא מתאדה. גם האבונות שהיו לך מאז שהיית עובד כוכבים, מתאדים. אין לך כלום, לא נשאר לך. כמו טל. כלומר, המדרש לוקח את המילים לך טל ילדותך, כרמז שהאבונות שהיו לך אז, כשגדלת בבית עבודה זרה, כבר אינם. זהו. איך זה עובד? נורא פשוט. אדם שעובד עבודה זרה אומר שהוא לא מאמין באל אחד, הוא מאמין בשניות. יש אל גדול, יש פקידים, שרים, עוזרים. ברגע שהוא עזב אותם, הוא נשאר רק עם האל הגדול, באותו רגע זה נגמר. כלומר, יש פה סור מרע, פס אתו. היא בוצד שבו אתה מפסיק עם החל, זהו. רק שהפסקת, זה תניח התשובה, יותר אתה לא חוזר לשם, תהיה בריא, וזהו, נגמר. האבונות נמחלים בעינם. קרא את הרשע מדרש. השם ישמואל, אדמו"ר מסוך הצ'ון, הוא לוקח את הדימוי הזה לך טל ילדותך, ומביא דברי אביו. אבני נזר. ואני רוצה לקרוא דבריו על גמרא במסכת תענית. וגם ד' עמוד א' אומרת הגמרא, כנסת ישראל, שאלה שלא כהוגן, מזכיר לנו זה מישהו ששואל לא כהוגן, אלא יזר רבי דברה, יפתח, כן? שאול. כלומר, יש לנו רקע. לשאול שאלות, כלומר לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, לא כמו שצריך. מה ביקשה הכנסת ישראל? אומר השם הגמרא, והקדוש ברוך הוא השיבה כהוגן. כלומר, קיבל את בקשתם הבאה לחורים, סידר אותה כמו שצריך. כי אם הייתה הבקשה מתמלאת לפי בקשתם של ישראל, זה היה רע. כתוב, ונדעה ונרדפה לדעת את השם. ויבוא כגשם לנו, כך קראנו בפסוק. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, את שואלת דבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש. את רוצה שיהיה כמו גשם. גשם בקיץ זה נוח? זה לא מתאים. כלומר, הגשם יבוא כגשם לנו, זה תקופתי. זה לא קבוע. ככה לא מבקשים. את רוצה, את כנסת ישראל, שהקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא יהיה קבוע, שיהיה בו ברכה, אז זה לא יכול להיות בקשה שעוברת זמניות. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני אהיה לך דבר המתבקש לעולם, שנאמר, אהיה קטל לישראל. ביקש גשם, לא. אני אהיה כמו טל. כל הזמן, ולא הפסקנו. כלומר, ישראל מבקשים כמו גשם. למה? משום שהגשם, מה תפקידו? הוא מרטיב את האדמה, כמו שאמרנו, ונשאר באדמה. ולכן, זה לא ראוי. למרות שזה מגדל ומצמיח. ובכל אומר לו, משום שכברגע שזה בא וצומח מן האדמה, אני רואה את המצמיח כגורם חשוב. ומה גורם להצמחה של הצמח? המים או האדמה?
מים.
האדמה. המים בתוכה. זאת אומרת, אני כבר איבדתי את המהות, את ההכרה וההבנה מי באמת המצמיח. לעומת זאת, טל שבא מלמעלה, מה הוא גורם לצמח מבחינה ביולוגית? אומר הרב אליעזר. הוא מעורר בו את הרצון לגדול. הוא פשוט מרגיש את הרטיבות, והוא מוציא מעצמו כוחות, לא מהאדמה, באנרגיה שלו. לכן, כך ישראל, יש בנו בעם ישראל כוח עצמי, שצריך רק לעורר אותו, ככה אומר השם ישמואל בשם אביו, על הפרשה שלנו. כלומר, סמך האמירות הללו, כותב השם ישמואל ואני קורא מדבריו. אומר רב, אברהם אבינו, מה שבא לעבודת השם יתברך, היה על ידי שעבד עבודה זרה מקודם, והרגיש על ידי זה שאין בה ממש. אם כן, זה עצמו עוררו, והביאו להידבק בשם יתברך מכוחו שלו. לא היה מישהו שעשה שיעורי אמונה ואברהם אבינו הלך לשמוע. לא היה שם איזה מישהו שעמד בשער וצעק אין אמונה ואין עוול צדיק בישר. אברהם אבינו לבד. לכן אברהם אבינו נקרא אברהם העברי. שהוא בעבר אחד וכולם בצד שני. לא היה לו מישהו שעורר אותו לדבר. מי עורר אותו? הוא. כשאדם רוצה למצוא את האמת, בלי תירוצים, הוא ימצא אותו. לכן נמשיך פה, השם ישמואל ואומר, כן, שפיר שייך המשל אצלו, לכן נכון, מותאם, מתאים, המשל, שיהיה אצלו לטל פורח, שמעורר את הלחות העצמית של העשבים. כמו כן, העוונות הקודמים שלו עוררו את כוחותיו העצמיים, והיא הנקודה הפנימית שבליבו, עד שיתקרב לזמן בשביל דבר. כלומר, למעשה, הפסוק בתהילים, לך טל ילדותך, רומז לאברהם אבינו, על התהליך שהוא עבר. לא על אברהם אבינו שמע עכשיו הלאה. כל מה שהיה בערפל ולא הבנו, ולא כתוב, מסתתר בשלוש מילים. לך טל ילדותך. הילדות של אברהם אבינו, כוחותיו העצמיים הפנימיים שלו, עוררו אותו לחפש ולברר ולחקור ולהעמיק ולהגיע להכרת האמת. והרבה יותר קשה לעובד עבודה זרה להודות בטעותו. כי זאת אמונתו, זאת דעתו. כלומר, התייחסות הזו אל הטל כמשפיע, כמגדל, כמעורר צמיחה, זה הפרשה שלנו. לך לך מעתך, ממולדתך, מבית אביך. אל תנק, אל תתעורר ממה שהיה פעם. תעורר את כוחותיך העצמיים להתקדם. בוודאי ובוודאי, כשזה לא נעשה לרצון השם. נתק אותך, תחתוך את זה. ובוא אתן דוגמה מהחיים כרגיל, מאוד פשוט לנו וקל לנו. ואנחנו אפילו לא חושבים פעמיים, כשאנחנו רואים אצלנו בגינה הבעצית, או משהו שאנחנו מגדלים וצומח שם איזה יבלית או איזה צמח מזיק, אנחנו לא חושבים פעם, אנחנו פשוט חושבים אותו. בקנה קלות. איפה המספריים? איפה המעדר? שאנחנו מזהים שורשים רעילים בתוכנו, בנשמתנו, ברוחניותנו. למה המעדר הלך לאיבוד? למה המספריים נעלמו? כי אנחנו מחפשים להיות קשורים למטה? יותר נוח לנו להישאר שם? ויהיה קטן לישראל מלמעלה. אם צריך לחתוך, תחתוך. כי זה מזיק. מה למעשה, אם ניקח את זה עכשיו, ונחבר אל השמיטה, נראה את ההקשר המדהים. שנת השמיטה כידוע, אסור להשקוט את הצמחייה. אתה צומח, מעבר למינימום ההכרחי שלא ימות. במילים אחרות, אסור לנו להצמיח את הצומח. אסור לנו להביא לעובדה שהצמח יגדל כתוצאה מהשקיה הזו וישתבח. מה אם כן נאכל בשנה השביעית? זוכרים שלמדנו את הנושא הזה פרשת באב, קראנו פרשת נוח, והייתה השנה השביעית לכם, ולכולה, אם אני לא משקה, ממה אני אוכל? אין פירות, אין הצמחה, אין השבחה, אין מים מספיק. ובדרך הטבע, כאשר צמח אין לו מספיק מים, הוא משאיר את עליו והוא ממית את פריו כדי שהוא לא ייקח את האנרגיה והעץ ימות. הוא מחכה לימים טובים יותר. מה מחיה אותו? כל השנה השביעית? הטל. הטל מצמיח אותו. הטל מעורר אותו. ובעובדה יש פירות מירקות, והכל גדל. מאיפה? מלמעלה. הרבי ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך ומבואתך מבית אביך, תתנתק מלמטה. תתנתק מהארציות, מהגשמיות, מהמולדתך, מהקבעים שהתרגלת עליהם מאז שאתה קטן. מבית אביך, גם אם זה מתוך הבית ויש דברים שליליים שהם לא צריכים להיות על פי השם, תנתק אותך משם. אפשר להישאר בבית, אין הכוונה לברוח בבית. אבל תנתק אותך מהרגלים הללו, מהאיסורים הללו, מהדברים הלא נכונים הללו. ברגע שתתנתק מהתפיסה הזו, ותבין שאתה עכשיו מתחיל לצמוח ולגדול מלמעלה, בדרך הנכונה, תהיה קטן מזה. אז אתה תכיר ותראה ותבין שהקדוש ברוך הוא זה שמחיה ומצמיח ומקיים אותך. יותר מזה, גם אותה מחשבה מעוותת, שקרית, שעולה בנפשות של בני האדם, היות וכבר אני חוטא, וכך וכך עשיתי, וכך וכך אני רגיל, ואני אהיה קטן, סליחה, לך קטן ילדותך, ברגע שאתה חותך, מנתק, את עצמך מן הלא נכון, מן הרע, מן החטאים, מהעוונות שהיו בגלל טעות, בגלל ארציות, בגלל מקום לא נכון, בגלל דרך לא נכונה שהיית בה, פרחו להם קטן. רק תנתק את מה שצריך לנתק. תחתוך את מה שצריך. יש לנו שנה שלמה, שנה שכל יום ויום, כל רגע ורגע, אנחנו צריכים לשאול שאלות בסיסיות ביותר, כמעט בכל מקום. אתה הולך לדוכן פלאפל, סליחה, הירקות, זה יותר מחירה, זה שליטה, זה תרבידי, מה בדיוק הירקות? אני רוצה מנה פלאפל סך הכל. כן, להזכיר לך שהשנה הזו היא שנה שבה אנחנו צריכים ללכת ולעקור כל קשר שלילי נגד רצון השם. כמו אברהם אבינו. ולהגיד אולי בעקיצה, בלי לפגוע באף אחד. חושבני שאם אדם עומד שלוש פעמים ביום ואומר שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתנו בזכות אלוהי אברהם וכו', אומרת שאני תולה את כל בקשותיי בזכות אברהם אבינו תקבל תפילתי. ומצד שני, אני לא מוכן לנהוג כאברהם, זה נשמע לא נעים. זה נשמע לא טוב. אם אתה רוצה שאני אעמוד בזכותך, תראה לי שאני קשור אליך. תראה לי שיש בינינו איזה יחס. יהי רצון שנזכיר ולך לך למד 30 אחת 20 כמה זה? 50 לך לך
שלמות
רבותיי 100 ברכות
ביום
זה פחות משנת השמיטה להשתדל בסיפור מבית הרב עובדיה זכר צדיק לברכה ושמעתי מחתני נכד דום של הרב שהרב היה עושה כל יום רשימה כמה ברכות הוא בירך באותו יום כדי להשלים למאה ברכות כל יום אתם קוטים? לא עבר עליו יום בלי מאה ברכות זה לא העניין של הברכות, כמו העניין שהברכות זה הקשר שלנו לחדש ברוך הוא. כשאני רוצה לגדל גפן, מתוך גפן קיימת, זה נקרא אם וילדה, עושים הברכה, לוקחים חלק מהענף, עושים לו צורת ברך, שמים עליו אדמה, ומצד שני משאירים קצה פתוח. זה קשר אל המוליד. הברכות הן הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. צריך לקבל לעצמנו, לנסות, שיהיה לנו 100 ברכות ביום, ורובם, אנחנו בלאו הכי אומרים בתפילות בציבור, ברכת המזון, מדי פעם שהכל, מזונות על בפלה, ואנחנו מסודרים. זאת לא משימה בלתי אפשרית. רק צריך לעשות מה? לך לך. להתנתק, לחתוך, לפרוש. מכל מיני הרגלים, מחשבות שאנחנו לא יכולים לשנות, לא מסוגלים, אלא להפך. שם, כמו שפתחנו בדברי רש"י, עוד הודיע טבעך בעולם. כשזה יהיה, אנחנו נהיה באמת אנחנו. זה הטבע שלנו כעם ישראל, כיהודים. להיות עובדי השם באמת. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום.